לכם אהובה ידידיי מורה ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות שמו אלכסנדר בן חקטו, מושי יהודה בן פשטינה, ולרפואת רב יוסף בנימין יוסף בן רחל, ולרפואת רבי יצחק בן ברכה. הגמרא במסכת גיטין דף גימל עמוד א' שואלת, ולרבא דאמר לפי שאין בקיאים לשמה, לפי רבא שאמר שצריך להגיד בפני נחתם בפני נחתם, כי אנשים לא בקיאים לומר שזה לשמה, מה נתנה דבר כתיבה לשמה? מי התנה שאומר שצריך גם לכתוב לשמה ובאי חתימה לשמה וגם צריך לחתום לשמה? אי רבי מאיר חתימה באי כתיבה לא באי, אם זה רבי מאיר אז הוא רק צריך חתימה לשמה ולא כתיבה לשמה. לפי רבי מאיר כשדוב בתורה וכתב לה, הכוונה חתימה לשמה. אבל כתיבה לא צריך לשמה, כמרה מוכיחה את זה. אי רבי אלעזר כתיבה באי חתימה לא באי, לפי רבי אלעזר צריך לכתוב לשמה ולא לחתום לשמה. כשכתוב וכתב לה, הכתיבה צריכה להיות לשמה אבל לא החתימה. כי לפי רבי אלעזר בכלל לא צריך לחתום לפי דין תורה. אז אני מדלג בגמרא, והגמרא אומרת ואל רבי מאיר וכי לא בא רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא מדרבנן באי. אז כתיבה רק מדאורייתא לא צריך, אבל מדרבנן צריך. ואמר רב נחמן, אומר רבי מאיר אפילו מצאו בהשפעה, אפילו אם אדם מצא את הגט בהשפעה וחתמו ונתנו לו והוא חתם והוא נתן את זה לאשתו כשר, הסימן שרק החתימה צריכה להיות לשמה, לא הכתיבה. אז אני מדלה קצת, אלו לעולם רבי אלעזר היא, באמת זה רבי אלעזר, וכי לא באי רבי אלעזר חתימה, איך הדלק עדים כלל? מתי רבי אלעזר אומר לא מצריך חתימה לשמה? כשאין עדים בכלל, אבל איך עדים באי? אבל כשיש עדים, הוא מחייב שיהיו עדים שיחתמו לשמה. אמר רבי אבא, מודה היה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. רבי אלעזר מודה שאם יש שטר שהוא מזויף מתוכו, שהשטר פסול. עד כאן מדברי הגמרא. לכן מכיוון שמזויף מתוכו פסול, כשיש עדים, העדים צריכים להיות לשמה. ולכן במשנה שכתוב שצריך להגיד בפני נחתם בפני נחתם, שגם הכתיבה וגם החתימה לשמה, זה לדעת רבי אלעזר. ותוספות תקשו, מה הקשר בין שלא לשמה למזויף מתוכו? למה לא לשמה יוצר מזויף מתוכו? זה לא מזויף מתוכו. תימה, לרי, מה העניין שלא לשמה למזויף מתוכו שחותמים בה? חתומים בקרובים או פסולים. תהתם בדין מפסל משום דלמאתי למסמך אליהו, לעשיו לצימן על פיהם. אז שם אם יש עדים שהם קרובים או פסולים, שם אנחנו צריך לפסול אותם, כי אולי יסמכו עליהם לעשיו אותה, או להוציא ממון על פיהם. אז שם צריכים לפסול אותם. שם אסור שהגט זה נקרא מזויף מתוכה, אבל הכה שעדים כשרים על שחתמו שלא לשמה, מה התקלה יש בכך? אם נסמוך עליהם, מה הבעיה אם נסמוך על אותם עדים שהם לא לשמה? הם בכלל לא, אנחנו צריכים אותם בכלל. למה זה נקרא מזויף מתוכו? מזויף מתוכו יש איזו תקלה שבפעם אחרת אנחנו נסתמך על אותם עדים פסולים, אבל פה הנה הם לא עדים פסולים. והרש בתירץ שזה נקרא מזויף מתוכו משום דלדידי כתיבה לשמה באי וחתימתן של עדים מכלל כתיבת הגטי. ופעמים שאין כאן ידי מסירה וגט זה מתקיים בחותמיו וקשר אף לרבי אלעזר. דמימר אמרינן, כיוון שמתקיים בחותמיו לאו מזויף הוא, ובוודאי כדין נמסר לה בפני שמיים וכדין נעשה לשמה ובתלוש ובשאר תיקוני הגט, וכיוון דעדי חתימה משבו לה גט קשר, בוודאי מכלל כתיבת הגט הם. והיל כך, כיוון דחתימי עלי, היא לא חתימי לשמה מזויף מתוכו קרילה. אומר הרשב"א, שלמה זה נקרא מזויף מתוכו? כי לפעמים החתימה זה גם חלק מכתיבת הגט, כי אין כאן ידי מסירה. ואיך מקיימים את הגט? מקיימים את הגט על ידי החתימות. אומרים שמכיוון שמתקיים על ידי החתימות זה לא מזויף, ובוודאי נמסר כדין ונעשה לשמה תלוש, כל הדינים של גט. ומכיוון שידי החתימה יוצרים את הגט הקשר, אז זה בוודאי נכלל בדין כתיבת הגט. אז וכתב לה כולל גם את הכתיבה וגם את החתימה, כתבים מסתמכים על החתימה, אחרת זה נקרא מזויף מתוכו. ולהריף, ממשיך הרשב"א, שכתב דלרבי עזר ידי חתימה נמי קרתי אינו קשה כלל, וכיוון פעמים קרתי לשמה ביי, כי כתיב לשמה כתב קי, ובין כתיבת הגט בעצמו ובין כתיבת העדים. לפי הריף הוא אומר שלפי רבי אלעזר עדי חתימה גם כן קורטים. לפעמים אם אין עדי מסירה בכלל אז משתמשים בעדי חתימה. אז לכן כשכתוב בתורה וכתב לספר קליטות, זה מתייחס לשניהם, גם לכתיבת הגט וגם לחתימת העדים. כי לפעמים הגט צריך להיכתב לשמה ויש עדי מסירה, ולפעמים אין עדי מסירה וצריך שיהיו עדי חתימה. עדי חתימה הם קורטים, ואם הם מזויפים מתוכם, אם הם פסולים, אם הם לא לשמה, זה לא טוב, הגט לא, 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 לא קשר. אז לכן צריך להדעיד שגם נחתם לשמה. צריך להבין, עדיין, למה חתימת העדים כלולה בכתיבת הגט? שנכון שחתימת העדים הוא במקום עדי מסירה, הוא משום שאומרים שמכיוון שאינו מזויף, בוודאי נמסר לה כדין. בכל זאת, עדיין אין העדים נחשבים ככותבי הגט, שחתימת של העדים מעידה על המסירה. אבל לקיים דין וכתב לספר קריטות, לא צריך עדים לפי רבי אלעזר. לפי רבי אלעזר, כשכתוב בתורה וכתב לספר קריטות, הכוונה רק על הכתיבה, לא על החתימה. למה? כי זה או זה או זה. זה או על הכתיבה או על החתימה. אבל אי אפשר להגיד שבכתב מתייחס לשניהם. שמענו בתירוץ הראשון שהבאנו מהרשב"א, שלפעמים מסתמכים על ידי חתימה שהגט נמסר כדין. נמסר כדין בפני שניים, אז הם מעידים החתימות. אבל זה לא עצם הגט. עצם הגט קשר גם מבלעדיהם. מה קרה לידי מסירה שידי חתימה מעידים שהיו? עצם הגט קשר גם מבלעדיהם. ובאמת הרשב"א בסוף דבריו אומר כך, אלא דקשר לי דוודאי משמע דרבי עזר לא בא חתימה לשמה כלל, דכתב וכתב דקרא או כתיבה לבד או חתימה לבד, או כתיבה וחתימה. וחתימה לבד היא לא לבא כתיבה לשמה כרבי מאיר, וכתיבה וחתימה לבי חתימה לעולם, ולשמה כרבי יהודה דית להכין, וילה כעדי חתימה ולשמה לפסול. וילה כעדי חתימה ולשמה ולפסול, כיוון דרבי אלעזר מכשר בלא עדי חתימה, אלמה וכתב כתיבה לשמה, ממש כאמר, אם כן, לרבי אלעזר, דבר תורה, אפילו עדי חתימה, לא אכפת לן, אי לשמה חתמו, אי שלא לשמה חתמו. הוא כאן מקשה על הפירוש של הריף. שהריף אמר, זה התירוץ השני, התירוץ הראשון, הקשינו שבאמת לא צריך את עדי החתימה. אבל הריף אמר שכשכתוב בתורה וכתב, זה מתייחס גם לכתיבת הגט, וגם לכתיבת העדים, לפי רבי אלעזר, כי לפעמים, כשאין עדי חתימה, אז כשאין עדי מסירה, אז עדי החתימה, הם הקורטים. אבל הרשב"א אומר שזה לא יכול להיות. ופי רבי אלעזר לא צריך עדים, עדי חתימה, לשמה. כי יש כמה אפשרויות. או שבכתב של הפסוק מתייחס לכתיבה, או לחתימה, או לכתיבה וחתימה. אם זה רק לחתימה, אז לא צריך כתיבה לשמה. אם זה מתייחס גם לכתיבה וגם לחתימה, אז תמיד צריך חתימה. כמו לפי רבי יהודה, שהוא סובר כך. ורבי אלעזר לא סובר כך. אם כתוב בפסוק וכתב, וזה מתייחס, כמו שטוען הריף, גם לכתיבה וגם לחתימה, למה? כי החתימה לפעמים נצרכת, אבל זה לא נכון. אם בכתב היה מתייחס לחתימה, אז תמיד היית צריכים חתימה לשמה. וזה לא נכון לפי רבי אלעזר. אז אם זה רק חתימה, אז לא צריך כתיבה לשמה. זה ודאי לא רבי אלעזר. רבי אלעזר. אם זה כתיבה וחתימה, אז תמיד נצריך את שניהם, וזה ודאי לא צריכים. מה צריכים? צריכים רק עדי כתיבה. זה תמיד צריכים. אז לכן בכתב של הפסוק, זה רק, הוא רק מתייחס לעדי כתיבה. לכתיבה, לא לחתימה. אם זה היה מתייחס לחתימה, אז היו צריכים מה? היו צריכים תמיד עדי חתימה, אבל לא צריכים. אם כן, לפי רבי אלעזר, דבר תורה, אפילו עדי חתימה לא אכפת לה, אני לשמה חתמו, לא לשמה חתמו. כי לפי התורה, כשכתוב וכתב לספר כריתות הכוונה, כתיבה ממש, כתיבה של הגט ולא החתימה. אז אנחנו עדיין עומדים עם קושיית התוספות. מה העניין שלא לשמה למזויף מתוכו? להגיד שלפעמים צריכים את הידי חתימה להעיד שהייתה פה מסירה כדין נמסר לה. אבל הם לא ככותבי הגט. אז לא צריך להיות מזויף מתוכו. זה לא חלק מכתיבת הגט. ולא תהיה תקלה אחר כך. אם נסתמך עליהם. אם אנחנו מתייחסים למה שכתוב בתורה וכתב, וזה גם על הכתיבה וגם על החתימה, כמו שאפשר להבין מדברי הריף, אבל אז היו צריכים תמיד חתימה לשמה. זה לא נכון, צריכים רק כתיבה לשמה. ולכן, למה החתימה שלא לשמה זה מזויף מתוכו? רק כתיבה, כדי ליצור את הגט רק צריך כתיבה. הגאון רב נתן גשטטנר, זכר צדיק לברכה, בספרו נתן פריו, בדף חף, מתרץ, כך. רש"י כתב בחולין שהפסולים של שחיטה, יש חמישה פסולים של שחיטה: חלדה, הגרמה, שהייה. אז אם אדם שחט שחיטה פסולה, הוא עשה את זה במיוד בטרה, הוא עשה בסוף, מה הדין? הדין שזה פוסל, ולפי התבועת שור, בסימן חפגי מוסיף קטן ת' זה נבלה מדאורייתא. רואים יסוד, שאף על פי שמן התורה מספיק אם שחט רוב סימנים, ואם לא שחט את המיעוט. הרי זו שחיטה כשרה. בכל זאת, אם שחט גם את המיעוט, אז צריך שתהיה גם שחיטת המיעוט בקשרות. ואם שחטו בשהייה או בשאר פסולים הפוסלים בשחיטה, הרי זו נבלה. עיין באבני נזר ביורדי הסימן י' וחלקת יואב יורדי הסימן ה'. הרי שמוצאים שאף על פי שאם לא עשה את הדבר הזה בכלל, אינו מעכב, בכל זאת, אם עשה, צריך לעשות בקשרות. כמו כן, במקרה שלנו, שאף על פי של רבי אלעזר, חתימה אינה מעכבת, בכל זאת, אם חתם, צריך לעשות את החתימה בקשרות, ואם חתם שלא לשמע פסול. ומה שקשה רעש בקם לעזור מספיק בכתיבה ולא חתימה, אם כן מוכח שבכתב של הפסוק מתייחס לכתיבה בלבד, ואם כן למה צריך חתימה לשמה? יש לומר שכתב כולל כל מה שנכתב בגט, וגם החתיבה, גם החתימה כלולה במה שכתוב וכתב. כתוב לו בירמיה, ספר ירמיהו, וכתוב בספר, וכתוב בספר וחתום. הרי שעושים שטר על ידי חתימה, החתימה היא חלק מהשטר. אז וכתב חלק מהכתיבה זה גם החתימה. ואף על פי שמבואר בגמרא להלן, שאותו וחתום לפי רבי אלעזר אינו על היצעה טובה, מבואר ברשי, ואינו מעכב, בכל זאת, אם חתמו, החתימה זה חלק מהשטר. ומילא, אם חתמו שלא לשמה, הרי זה פסול כמו שהיה, כמו שהוא שהה בשחיטה, במיעוט בתרא בסוף. אפילו שלא צריכים, אבל כשעושים את זה, צריכים לעשות בקשרות. ונבאר יותר, שיש לחקור אם הכתיבה שלא לשמה הוא חיסרון הכשר, או פסול אקטיבי, פסול בפועל. לכאורה יש לומר שנועה לחיסרון הכשר, שראה בפסוק כתוב וכתב לה, ולומדים שצריכים לשמה. אם זה לא לשמה, נמצא שחסר לה, וזה רק היעדר הכשר לה לשמה. כי כתוב בפסוק וכתב לה, מה זה לה? לה הכוונה לשמה. אז אם זה לא לשמה, יש היעדר לה, זה הפסול. אבל נראה לומר שיש שני אופנים של שלא לשמה. יש אופן אחד במקרה שלא כתבו לשם אישה אחרת, אלא שלא כתבו לשם אישה זו, ואין כאן היפוך כוונה לשם אישה אחרת, שאז אין היעדר, כשאין היפוך, אז אין כאן אלא היעדר הכשר לשמה. אבל במקרה שכתבו לשם אישה אחרת, זה פסול אקטיבי, זה פסול בפועל, זה פסול חיובי. ומבואר כאין זה בשח ביורד היה בסימן ב' סיף קטן למד א' בשם הים של שלמה, לחלק בין מקרה ששניים ששחטו ואחד התכוון לשחיטה כשרה ואחד התכוון לשם עבודה זרה שפסולה, שאף על פי שזה התכוון לשחיטה כשרה, בכל זאת השני שהתכוון לעבודה זרה פסל את השחיטה. אבל אם גוי וישראל שחטו ביחד, שהגוי אינו פוסל את השחיטה אלא שאין בו כוחו להכשיר, זאת אומרת זה חיסרון הכשר כי הוא לא בר זביחה, במקרה כזה השחיטה כשרה, שאף בי שהגוי לא הכשיר את השחיטה, בכל זאת הישראל הכשיר. זה הבדל בין חיסרון אקטיבי, פסול אקטיבי, וחיסרון הכשר. וכך גם נאמר אנחנו, שבמקרה שלא תכוון לכתוב גט לשם אישה אחרת, אין בזה פסול אלא חיסרון הכשר. אבל כשכתבו לשם אישה אחרת, יש כאן פסול חיובי. ומעכשיו נאמר, שגם לרבי אלעזר, שאין החתימה מעכבת, היינו אם לא חתם כלל, או שחתם שלא לשמה, ולא תכוון לחתום לשם אחרת, שאז כשר, מכיוון שאין פסול חיובי. וגם היעדר הכשר אין כאן, מכיוון שאין צורך בחתימה לשמה, לשם הכשר הגט. אבל כשחתם לשם אישה אחרת, בזה נעשה פסול חיובי, מכיוון שחתם לשם, חתמו לשם אישה אחרת, ועל ידי זה נפסל הגט, שהרי כבר אמרנו שגם רב אלעזר מודה שהחתימה הוא, היא כלולה בכתיבה, אלא שאינה מעכבת. ויש וכתב לה גם בלא החתימה. אבל אם חתמו עדים, הרי שחתימת העדים הוא מכלל הכתיבה. אז אם לא התכוונו כלום, אז יש לומר שלא פסלו, מכיוון שאין סוף בהכשר הגטה על ידי חתימה לשמה, וזה כאילו לא חתמו כלל, אבל כשכתמו בהדיה מפורש לשם אישה אחרת, זה יותר גרוע. זה כמו שהיה במיעוט בטרה בסוף השחיטה, שנעשה מעשה חיובי, אקטיבי, הפוסל בשחיטה הוא פוסל את אף את המיעוט. כמו כן כאן, כשחתם להדיה שלא לשמה לשם אישה אחרת, הרי הטילו פסול על הגט ונפסל. וזה מה שאמרו, שמודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול, רצונו לומר, כשהטילו עליו פסול, שהתכוונו לשם אישה אחרת, שזהו כמזויף מתוכו. זה פסול בפועל, זה פסול חיובי, ולא רק היעדר הכשר. לכן, הצריכו לומר, גם לדעת רבי אלעזר, בפני נחתם, שאולי נחתם לשם אישה אחרת, ואם כך, יש כאן פסול. אז לכן צריך להעיד, גם שהחתימות היו בסדר. ובאמת, בתרומת הדשן, בחלק א' סימן רש חבחת, כתב בשם אור זורה גדול, שאפילו רבי אלעזר, כשחתם שלא לשמה, הרי זה הפסול מדאורייתא, הוא ביאר, כך, אני מצטט. אף על גב דאיתלל רבי אלעזר, וכתב, דקרא הכתיבה קאי, ולא החתימה, היינו דווקא יחד לק עדים כלל, אבל היחד דאיק העדים, כסבר דשלא לשמה, אקולה מילתא דקטיבי בגט קאי. אז באמת, וכתב יכול לכלול גם את החתימה, כשתלוי במקרים. כשאין עדים, אז וכתב לה לשמה, זה רק על הכתיבה. אבל כשיש עדים, זה כולל גם את החתימה, כי חלק מהכתיבה זה גם החתימה. וזה מבואר, כמו שאמרנו, שאף על פי שהחתימה אינה מעכבת, אבל במקרה שיש חתימה, צריך לעשות זה כמו שצריך. אלא שהתרומת הדשן הקשה לאור זרוע, שאם רבי אלעזר מצריך חתימה לשמה מן התורה, איך מכשיר רבי אלעזר כשחותמים גויים, אפילו בשמות מובהקים? כמובן לקמן, תת עמוד ב', הרי בגוי נחריה דעת את נפשי אביד, ושם הגמר בליבו לשם אחר, ונמצא שהגט פסול מן התורה. אז הגוי עושה לשם אחר, ונמצא שהגט פסול מן התורה. גם לפי רבי אלעזר, אז איך רבי אלעזר מרשיר בגויים בשמות של נוכרים? יודעים שזה גוי, אז איך הוא מרשיר את הגט? הוא מתכוון למישהו אחר. אז הבית יצחק מיישב את קושיית תרומת הדשן על פי תוספות, שתוספות אמרו שבגיטין חב ג' עמוד א', שכתוב עדיין תדנף שהיא כעביד, ולכן פצלו לכתיבת הגט, הרי בעבודה זרה רבי יהודה צריך מילה לשמה, ואף על פי כן כתוב שהרמאי גוי ימול, ותרצו שגוי עושה סתם, וגם בגט סתם הפסול. זה סתם אישה לאו לגירושין עומדת, אבל במילה סתם הקשר. אז רואים שאף על פי שצריך מילה לשמה, גוי יכול למול. למה גוי יכול למול? אז תוספות עונים שאקום עושה סתמה, עושה בסתם, וגט בסתמה פסול, כמו שכתוב בזבחים. אז כשעושים מילה בסתמה זה בסדר, אבל כשעושים גט בסתמה זה פסול. ולכן גוי יכול למול כי הוא בסתמה, אבל גט הוא לא יכול לכתוב, כי גט סתם זה לא קשה. אז לכן גוי לא יכול לחתום על גט, כי ידעתי דנף שכאבי. ועכשיו יש לומר, יש לתרץ, אומר הבית יצחק, תשובותיו אבן עזר חלק בת סימן. אולי קובזיין. שבמקרה שכבר כתבו הגט, ולפי רבי אליעזר, הרי אין צריך חתימה בכלל, נמצא שגט זה אינו מחוסר מעשה לגרש בו. כבר יכול לגרש בגט הזה. אז האישה הזאת כבר עומדת לתגרש בגט הזה. ובמקרה כזה, החתימה מועילה גם בסתמה. דווקא לפי רבי מאיר שאין הגט נגמר על ידי חתימה, כל עוד שלא חתמו, אין הגט ראוי לגרש. וממילא לא אומרים שהאישה הזו לגירושין בגט זה עומדת. ולכן צריכים חתימה לשמה, אבל אפילו רבי אלעזר, שמיד כשנגמרת הכתיבה, הוכשר הגט לגרש, שוב אומרים שאישה זו לגירושין בגט זה עומדת. לא צריך חתימה לשמה, כיוון זה סתם לשמה קי, ולכן גם גוי יכול לחתום. כי גוי, הסתם של הגוי, זה בסדר. כשגוי עדיין תתנפשי, הוא לא עושה שום, אין לו שום כוונות. אבל הגט הזה, מכיוון שזה עומד לגרש אישה זו, אז כשהגוי חותם, סתם הוא כותב על דעת האישה הזאת. ומה שפסר רבי אלעזר, רק שחתמו שלא לשמה בפירוש. או כשכתבו את הגט להתלמד, ללמוד, גם רבי אלעזר פסור. אז זה אומר הבית יצחק. שאיך מותר בגוי? הרי גוי לא חותם לשמה. התשובה היא כי הגט הזה כבר נכתב לשמה, אז סתם לגירושין עומדת, ולכן הגוי אין לו כוונה להפך. הוא גם יכול. אבל הבעיה היא שכתוב בקושיה של תרומת הדשן, ושם הגמר בליבו לשם אחר, זה לשון רשי. אז באמת לפי לשון רשי, כל הבניין שלנו נופל. כי גוי, כשגוי חותם, הוא חותם לשם אחרת. ואם הוא כותב לשם אחרת, אם הוא חותם לשם אחרת, אז לפי האור זרוע זה לא בסדר, כי יש לו כוונה להפך. אבל כל התירוץ של האור זרוע זה לפי תוספות, כי תוספות אומרים שגוי עושה סתמה, ובאמת הגט הזה סתמה לשמה נכתב, ולכן כשהוא עושה סתמה בחתימה זה בסדר, זה רק המשך של הכתיבה לשמה. ולכן גוי, זה מסביר לנו למה גוי יכול לחתום. זאת אומרת, לפי שיטת התוספות, גוי, למה גוי יכול לחתום? אפילו שעושה דעתי דנפשי, כי הגט כבר נכתב לשמה, אז זה עומד לגירושין, והגט והכתיבה, החתימה לשמה שלו, בסתמה שלו, זה בסדר. רק לפי רשי, שיש לגוי כוונה הפחית, כוונה הפוכה, הדעתי דנפשי כאביד, אז בוודאי אי אפשר לומר שלפי רבי אלעזר יהיה כשר. אז כל המהלך שלנו, כי אמרנו שאם יש כוונה להפך, גם רבי אלעזר מודה שגם רבי אלעזר מודה שפסול. אז כל המהלך שלנו זה לפי אור זרוע ותוספות, שהם יסברו שגוי עדיין דנפשי כאביד, מה הכוונה? שהוא עושה בסתמה. כמו מילה, יכול לעשות בסתמה, וסתמה למילה עומדת, וגם כאן, סתמה לגט עומד, כי הכתיבה הייתה לשמה. טוב, ברוך השם, למדנו יסודות נפלאים פה, היא רצון שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן, שלום לכם אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי.